צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום לירד שרחי.
שלום צחי.
איזה כיף שאת כאן.
איזה מזל.
מה, נספר להם איזה גלגולים ברור, עברנו בדרך?
ברור, דחוף, דחוף.
הפעם הראשונה אני חוטף שפעת. קשוחה, ואני לא נעים, ואני אומר פה לחבר'ה של אולין, אני אומר להם, אני בא להקליט, לא אכפת לי, כאילו לירז, סגרנו פרק, ואז ביטלנו, ואז אחרי זה את לא הרגשת טוב.
אני חטפתי את השפעת.
חטפת את השפעת.
אונליין, כן.
ואחרי זה ג'ון היה...
ג'ון.
נכון?
ואז ג'ון, נור ותום ביחד.
שלושתם.
הייתי המטפלת הסיעודית, שלושתם היו חולים, ופשוט לא ברור איך אני לא תפסתי את זה שוב, תודה לאל.
איזה חורף קשוח.
וואו.
ששנייה לפני שהתחלנו לדבר, כמובן דיברנו על המצב ועל משפחות החטופים, ופתאום כשאני, כן, אני חושב כמה החורף הזה, הוא, המצב בחוץ מכה בפנים, כאילו המערכת החיסונית, יש בה סדקים בטח. מכל כיוון, ורק...
אנחנו חשופים, אנחנו רגישים, אנחנו סופגים, אנחנו באבל.
ממש.
באבל.
אני אשאל בכל זאת לשלומך הפרטי רגע, לפני, כי אני נורא משתדל תמיד לשים...
להפריד.
עד כמה שאפשר, כי אחרת הרוח תיפול.
נכון. אז הרוח שלי עכשיו במקום טוב, תודה לאל.
תודה לאל.
אבל אין ספק שהיא נפלה, התרסקה ונבנתה לאט לאט, נבנית עדיין מחדש. פוסט-טראומה של הרבה דברים. קודם כל, 7 באוקטובר, ומה שקורה לנו, החטופים שלנו, המשפחה של תום, שלצערי, 5 מהם נרצחו ב-7 באוקטובר. האבל שנכנס לתוך הבית, והלב שיוצא בחוסר אונים כזה למשפחות, כמה שאפשר לעזור, המסע שלי עם משפחות החטופים. והחטופים שלא חזרו, והחטופות שחזרו, חלקן, שזה גם היה מטלטל. הכל קרה גם ברגעים מאוד, מאוד ספציפיים. הקריירה שלי של ההופעות בחול והטורים, של לפחות 100 ההופעות שלי, התבטלו, הדלת והסתירה שחטפתי ונסגרה עליי הדלת הלייבל שלי, של חברת התקליטים וכל הסוכנים, ומערך מאוד גדול של אנשים שאני עובדת איתם באירופה המון שנים, שממש בנו לי את הקריירה.
שהם חלק, הם קרובים ללב.
קרוב, נוסעים איתי לטורים, פסטיבלים, אני מדברת איתך על 200 מיילים ביום לפחות, וואו. כזה. אז כן, אז המלחמה הזאת טלטלה, אז הייתי צריכה להתאבל גם על כל מה שבניתי והתרסק, להחזיק ילדות בשפיות לתוך השכול והמצב הזה. ועד שלא התרסקתי ונתתי לעצמי באמת להתרסק, כולל פתאום התקפי חרדה שהיו לי בחיים, סלש, אני בגיל מאוד יפה של הרבה שינויים, כאילו 40 ומעלה זה, היי, תכירי את עצמך, לא רוצה, את חייבת, אוקיי, אני כאן.
אני הנה, כאן, אני מתמסרת.
הנה, אני מתמסרת לתהליך, וככל שאני מתמסרת בנוכחות, ולא בהדחקה או בשנייה אני מתנתקת, אלא בנוכחות מלאה ונושמת לתוך כל ה... כאב הזה, אני אומרת יותר ויותר תודה על כל מה שיש. זה פשוט ככה, זה מתמטיקה שהיה, זה היה לי קשה להבין את זה.
הבן אדם שאוהב להיות בשליטה? שצריך
מאוד,
להיות?
מאוד, מאוד, מאוד.
אז עכשיו אני חושב ואומר, אם אני מריץ אחורה את כל המשפטים האחרונים שאמרת, איזה קשוח
איזה
זה.
איזה עיבוד שליטה.
איזה עיבוד שליטה, נכון. והבנה שכלום, אין לנו, אין יכולת.
ואיך משחררים את כל השליטה ואת כל הטוב, באמת, הקיץ 23, זה היה הקיץ הכי מוצלח שלי בקריירה, בחיים, מכל הבחינות.
הוא היה פיק. אבל רגע לפני, אמרתי יום הולדת, אז באמת, אני מדי פעם כשיוצא ומגיע לפה אורח או אורחת, אז אנחנו עושים פרק יום הולדת.
יאללה.
אז מזל טוב, אהובה שלי.
תודה, תודה רבה.
47.
האלה.
הרשית לי לפני זה להגיד את הגיל, אמרת, תגיד אותו.
אני גאה בכל שנייה בגיל שלי.
זה לא אמין, תשמעי, גל, העורך וידאו שנכנס לפה מקודם, אמרת לו את הגיל, והוא עדיין, אני חושב, מסרב להאמין.
מה זה גיל, אתה יודע? אני חושבת שאנחנו משתבחים ומשתבחות, אני כן חושבת שהמספר הוא מאיים, כאילו, כשזה מתחיל להיות זה לא הגול, זה כבר לקראת העיגול הבא, זה מוזר.
כן.
זה מאוד מאוד מוזר.
למרות שתתני לי רגע, מה שנקרא, לעשות לך רטרוספקטיבה מהממת לכל... את, יש מאחורייך חתיכת קריירה, ואני חושב יש משהו כל כך מרגש בסיפור שלך. אנחנו נפגשנו ב-2004, הייתי אז רכז מערכת בגיא פינס, סוף העולם שמאלה, אבי נשר, מלהק אותך, היה דיבור אז, לילת שחי, וזה היה כזה, אלה הקצבאית, עוד בתור ילדה, נכון? תמיד, במות, מוזיקה והכל, בית צבי להקצבאית, ואז קריירה צולו, וזמרת מטורפת, באמת, כאילו עם קול, עם טביעת אצבע, ו... מה שקורה לך והחזרה לשורשים, שהיום ככה צללתי לתוך הארכיון ואמרתי, בוא נעשה דבר זה. כאילו, אנחנו נדבר על הכל, אני רגע מניח, רגע את ציר הזמן, ואני חושב שמה שקרה איתך באמת באותה שנה, לראות אותך בפסטיבלים הכי גדולים, פסטיבלי המוזיקה הכי גדולים בעולם, מופיעה שם עם המוזיקה שהיא שלך, שהיא בשורשייך, היא ה-DNA של הבית, זה דבר.
זה דבר. זה דבר. שניתנה המון המון שנים.
אני יודע.
וזה באמת, אני מרגישה שעצם העובדה שתוך כדי האומנות שלי גם... מעבר לזה שזה משלים לי מעגל נשי של אנשים במשפחה, והאנשים השתוקות באיראן, והרצון שלי לשיר בגלל שהן לא יכולות לשיר, בגלל שהסבתא שלי לא יכלה לשיר, בגלל שיש משהו ב-DNA הפרסי שהוא מאוד מושתק ודחוס.
כל כך עצוב, כל פעם שאני שומע אותך אומרת את זה, כאילו יש בי בכי מבפנים, על איך יכול להיות שתיתכן מציאות,
נכון.
שבה אישה, גבר, כל... יושתק.
נכון.
איך יכול להיות?
הם חיים ככה כבר כמעט 47 שנים.
שזה מטורף גם, אגב. אז... כי פתאום קלטתי שבעצם המהפכה הזאת שמתרחשת ב-1979, את עוד לא בת שנה.
נכון, בדיוק נולדתי, נכון?
ממש. רואה קשר בין הדברים?
לגמרי. אני באמת, באמת, תראה, אני האומנות זה החיים שלי. ולספר סיפור זה הדבר ש... לשמוע התכנסנו, אם זה במשחק, או במוזיקה, או במופע שאני מעלה, או בכל יצירה. העניין הוא שלפעמים יש איזו נשיקה מאלוהים, שהוא מנשק את האומן במצח ואומר לו, זה, it's not about you. זה לא, אתה פה שליח מסר. וכך הרגשתי שהייתי ברחובות, אני קוראת ללוס אנג'לס, טהרנג'לס, ש... שיחקתי בסרטים, והיה לי טריילר, והלכו אחריי אנשים עם מטריות, כדי שהשמש לא תיגע בחלילה, והכל היה ממש פיין.
מה זה, זה 4 שנים, נכון? 4 שנים שאת שם, משחקת לצד שון פן, ונומי
כן,
ווטס,
נכון.
ופיליפ סימור הופמן, באיזה סרט, כלים שלובים.
נכון.
וכבר אפילו יש פה דיבור בארץ של זהו, כאילו לירז אחרי תפקידים פה בארץ, ואחרי סוף עולם שמאלה, ואיפה אתה חי, וזהו, היא שם.
אז היה לי מקסים, אבל את המהות שלי, שחיפשתי אותה, ומה אני יכולה לתת לעולם, לא מצאתי.
מרגישה חוסר באותם
ימים? מרגישה חוסר מטורף, כשיש לי סוכנים, ומנהלים, ויחסי ציבור, ו... איזשהו...
חתיכת מעטפת לאגו אפילו, אני רוצה להגיד.
כן, אבל... קודם כל, אני ילדת שכונות. בוא, אני באה מרמלה. אני נכנסתי לסוכניות האלה עם ג'ינס ומגפיים וטישרט כזה, וכאילו לא הבנתי מה רוצים ממני. עד שראיתי את דנירו על הקירות, ואמרתי, אוקיי.
אוקיי.
עכשיו, זה לא שהיה לי איזה גב... אתה יודע, שאמר לי, את, מאז שאני ילדה, את תהיי, ואת תהיי, ואת מדהימה, ואת תהיי. הייתה לי אמא מדהימה, יש לי אמא מדהימה, שפשוט לקחה אותי לחוגים שנורא רציתי, מאוד תמכה בחלומות שלי.
אבל במידה...
אבל זה היה מאימא, בעיקר. אתה יודע, בדרך כלל שילדים הם יוצאים עם ביטחון מאוד גדול ושאיפות מאוד גדולות, זה או כי הם רוצים להוכיח, או כי שני ההורים... תמכו מאוד מאוד. כן. אז אצלי זה היה במין סימן שאלה כזה, חלום נורא גדול, כן חייבת להגיד שלגדול לצד ריטה ורמי, שאני רואה את ההתגשמות בעיניי, ואת העבודה הקשה, ואת המקום החשוב של היצירה והאומנות, נתן לי המון 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 רוח במפרשים.
ועוד אנרגיה בטח בחלומות.
ואנרגיה, וגם ממש כנפיים לעוף, כאילו, ממש. אוי.
זה מרגש לשמוע את זה.
כן.
את בתשע, נכון? כשריטה בעצם פעם ראשונה...
כן, היו לי פוסטרים של אופרה חזה על הקיר, אני ממש זוכרת את זה, ואני הרצתי תמיד את אופרה חזה, ואז ריטה כאילו נהייתה בום, ברגע, טירוף, וכזה... הלכתי להוריד את הפוסטרים מהקיר. כזה אמרתי, טוב, זהו.
זאת שלי, זה מהמשפחה.
כן, זה... אופרה סיימה. אופרה, סליחה, אני זוכרת שהתנצלתי בפני הפוסטר, אמרתי, סליחה, אופרה, אני מת עלייך. אבל אני עם ריטה, בריטתים, כאילו. כן, אז לא הבנתי שאפשר גם וגם, הייתי נורא נורא מוחלטת.
כולנו אז באותם שנים, אגב, היינו צריכים... זה בכלל, זה משהו ב-DNA של לבחור, כאילו רק...
ממש מטומטם.
למה אפשר גם וגם?
כן, מה, את שחקנית, את זמרת, את... לא, אני גם וגם.
אני גם וגם.
וזה מקום מאוד מאוד מבלבל, כשקורה משהו מאוד מוחלט, כמו בלוס אנג'לס. אבל שם באמת... חיפשתי את המהות שלי, וממש הרגשתי שקיבלתי נשיקה מאלוהים שאמר לי, את, יש לך תינוקת בידיים, ואת צריכה לשיר לה בפרסית, וזהו.
כמה מתוך הלידה של ג'ון, כשהיא מגיעה לעולם, לידה טבעית, נכון?
נכון,
שתיהן.
כן.
כמה, שזה זה דבר, לידה טבעית.
לא ברור איך זה קרה.
כמה מתוך זה שפתאום, מגיעים חיים חדשים מתוכך, פתאום משהו רגע קורה למהות.
שאלה יפה. זה מה שנתן לי את האומץ האחרון לצאת למסע הזה. כי אתה יודע, הייתי במיינסטרים, וחברת תקליטים, וניהול, ועשיתי סרטים, ופרסומות, וסדרות, ופסטיגל, וכאילו הכל קורה. אבל באותה מידה שזה קרה פה, ואחר כך זה קרה גם בחול, באמת הרגשתי שאני חייבת למצוא את החותמת שלי לתוך עצמי, שאני צריכה להתקרב לעצמי. וכשחזרתי לארץ מלוס אנג'לס, ואמרתי לאנשים שאני עובד איתם, לצוות שלי, שאני רוצה לשיר בפרסית, הם הסתכלו עליי, כאילו נפלתי מהירח.
ברור לי.
ואז אמרתי, חבר'ה, יש קונבנשן של גלובל מיוזיק, של וורלד מיוזיק בעולם, אני רוצה לשיר בפרסית, תצאו איתי למסע הזה, אז אמרו לי, את התפלפת, כאילו, תום אומר, התפרססת.
גם המשפחה?
גם המשפחה, לא יבואו לי לשמוע אותך, ואף אחד לא רוצה לשמוע בישראל פרסית, הקהל יפסיק לבוא לראות אותך, ואת הורסת לעצמך קריירה שהיא בתוך המסלול של המיינסטרים.
שכבר סללת אותה גם,
אבל
את כבר
כולם
עמוק.
צדקו. כולם צדקו. אבל הם לא ידעו שברגע שאני עם היד על הלב והנכונות שלי והאמת שלי תצא החוצה לתוך האומנות, זה יפרוס כנפיים, פשוט לא פה. וזה פרס כנפיים בחוץ לארץ, כאילו.
ואני חושב עוד לפני שזה מחבר אותך לעצמך, כי בסוף, גם אומנות, בסוף את הכלי.
נכון.
ואם את מרגישה רגע איזה, כן, אני ממש יכול לדמיין אותך, שמעת שאתה מספרת באיזה רעיון שהלכת לחנויות של וינילים.
נכון.
זה מדהים, כאילו לראות אותך בלוס אנג'לס, כאילו, אני נגיד שאני מגיע לניו יורק, אז יש שם חנות תקליטים בוויליג' שאני מקווה שהוא עדיין
יש
חי.
יש לך פטיפון בבית? חייבת לשלוח לך תקליטים שלי.
מה זה? זה
שאלה.
אני מכור ל...
איזה דבר זה
למחת
תקליט?
למחת שמנגנת, וכשזה נתקע, זה נתקע, וזהו.
זה איזה דבר זה.
שום קובץ דיגיטלי לא יחליף...
נכון.
את הוויניל.
נכון.
ועזבי אפילו דיסקים וקסטות, כאילו את
וואי,
העבודה
וואי, אני מרצה אותך שיש לך ויניל.
יש לי כמויות בבית, שכשהייתי קטן, אמא תמיד הייתה מאיימת כל פסח, אני שמה את זה בחוץ, די, אי אפשר להכיל את
לא.
זה. אז אמרתי לה, לא, 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 וכשעברתי דירה, אז...
לקחת הכל.
זה חצי דירה תופס בערך. כן, אני ילד שחלם להיות קוטנר.
די.
אז יש, אז תמיד כשאני בניו יורק, אז יש שם איזה מישן, פשוט הולך ומעמיס תקליטים, ויש משהו בחוויה הזאת של לקנות תקליט, זה גדול, זה מסר.
וואו,
זה...
באמת.
אז אני מדמיין אותך שם, רוכשת...
רוכשת את כל הווינילים, ואת הקטנים ואת הגדולים, ומגיעה לארץ באוברווייט,
ופותחת
אותם ולא קוראת בפרסית, ושואלת את ההורים שלי, מי זה? מה זה? מה הם שרים? על מה הם מדברים?
איך ההורים הגיבו לזה?
התחילה לאסוף, לאסוף.
כי כאילו, כמה שנים אחורה, כמה עשורים אחורה, יש ילדה שנמצאת בבית, שהיא... בבית יש משהו אחד, יש את לירז... תגידי לי אם, זה, אם את מתחברת לזה, יש את לירז של הבית, שהיא משהו אחד, בית פרסי, אני, את יודעת, על כל מה שמשתמע מכך, ויש את, את זאת שבחוץ.
וואו, זה ממש יפה לספר את זה ככה, דורית רביניאן, שהיא חברה, ואני מעריצה אותה, ואת
בצדק.
האישיות ואת האומנות שבה, היא אמרה לי, זה כמו... המעבר, חצייה בין הבית לבית הספר, יש כאילו יפוך, חילוף של כן. זהויות, וזה באמת היה ככה, וזה היה נורא מבלבל. אגב, גם וגם. אי אפשר להיות...
בילדות, אבל זה קשה.
זה אני... קשה להבין את זה, ש... אוקיי, בבית אני פרסייה, פר אקסלנס, פרסייה, אני לא צריכה להגיד לך מה זה... כשאתה מדברים אליך בשפה הפרסית, האוכל, התרבות, המסורת, המנהגים, החינוך, הכל מושתת על זה, ובחוץ יש ישראל, כאילו יש...
בדיוק את מה שעשית עכשיו עם השיער, נכון?
יש ישראל.
ישראל.
ושם הרגשתי שאני יכולה להיות מי שאני רוצה להיות בחברה, בכיתה, לבמות, בחוגים, בשיעורים, כאילו אני פתוחה, אני רואים אותי.
זה, וזה מבלבל אותי. בטח ברמות, בטח כשאת עוד ילדה ונערה, ופתאום מתפתחת, ופתאום בנים ועולם.
כן, זה מבלבל עד כדי איבוד זהות מסוימת, ופיתוח זהות אמיתית, עם הרבה אלמנטים של הסתרה, כשחוזרים הביתה. זה דבר לא קל לחיות איתו.
מה זה אומר? איך זה נראה לך?
בגיל מאוד מאוד צעיר יצאתי ממש לדרך עצמאית, בתוך עצמי, בתוך הבית. להגשים את החלומות, לבסס אותם, לגרום להם לקרות, לעבוד בשבילם קשה, ככה. לא לראות ממטר. ויש לזה דברים מאוד טובים, כי היום אני לא רואה ממטר, ועובדתית... הפרויקט שלי גדל לכל כך הרבה מדינות, ואני מתנהגת כמו גמבלרית, כאילו, אני יכולה לפני עלייה לבמה להחליט אם אני משקיעה עוד כמה מאות אלף שקלים, כי נפתחה לי דלת פתאום בהולנד, בדנמרק, פתאום סוכנים, פתאום יחסי ציבור.
וזה הכל את הסנטר של
הכל,
הדבר הזה.
הכל, הכל. למדתי להציל סמכויות מבחינה טכנית, אבל כל מה שקורה מבחינה עסקית, למדתי שאם אני לא על זה, מהאקסל של התקציבים עד למי עולה לבן, מתי, במטוס, באיזה שעה אוכלים אש של זה, עד שאני לא על כל הפריטים האלה, אני לא יכולה לנשום. ולא בגלל שאני חולת שליטה, גם, אבל בעיקר בגלל שאני מאמינה שאנשים צריכים להיות בת, במקום הכי טוב, הטוב שלהם כשהם עולים לבמה.
כן.
שהם יוצאים לטור, לצאת לטור זה דבר לא פשוט. זה מרחק, זה המון ריכוז, זה המון עייפות, המון פיקים של היי ולאוז כאלה, שאתה אומר כאילו איך מתמודדים עם זה. ולי הייתה התמודדות בעיקר נשית, כאילו, ואימהית, של לחזור כל פעם הביתה, ואיך לעשות את המעברים האלה בצורה...
הבנות.
חלקה ולחדש את הכוחות, וזה גם דבר שלקח לי בדם, יזע ודמעות ללמוד, זה היה לא פשוט.
אבל אני חוזר רגע, אז לאותם הורים שראו שהילדה מנהלת מסע ומתן עם הפרסיות שבה, עם השורשים. איך הם מגיבים כשהם, את חוזרת מטהרנג'לס, מה בפיהם? כשאת אומרת להם, תסבירו לי מה כתוב בתקליט הזה.
תראה, הם שנים סיפרו לי על איראן ועל היופי שלה, על האוכל, המוזיקה, המנהגים, ופתאום כשנקלעתי באמת לשכונות האיראניות בלוס אנג'לס, יש שם מיליון פרסים, כן? זה רציני.
כן.
הבנתי על מה הם מדברים. כשאומרים חיבור לשורשים, הרגשתי שאני באיראן. פתאום אני הולכת ברחוב, מדברים איתי פרסית. אני כזה, וואו, וואו, הם רואים שאני פרסייה, כאילו, איזה כיף.
איזה מטורף זה אבל. התסריט שלך, של החיים, כאילו, הקריירה הבינלאומית, ופתאום לוס אנג'לס, ודרך לוס אנג'לס, את פתאום כאילו חוזרת לשורשים.
הביתה,
אבל מתוך מקום שלך, שלם, כבר אימא, נכון?
אז בהתחלה, עוד לפני שפכתי לאימא, כבר התחלתי לאסוף את החומרים עשור לפני. הייתי בלוס אנג'לס, הייתי כאילו לפני שקרתי איתום. ואז שם התחיל הקשר עם ההורים על השפה יותר, על התרבות, על המוזיקה. הם נורא נורא סמכו שאני מתעניינת, אבל הבשורה של זה מה שאני הולכת לעשות...
זה פחות...
וגם פתאום הייתי מחוסרת עבודה, כי לא הסכמתי לעשות דברים שאני לא אוהבת, ורצתי להקליט אלבום ולמצוא את המפיקים, ולנסוע לחול ולכנסים, ולמצוא את המנהל. זה ממש לבנות את הקריירה מחדש.
טוטליות 100%.
כן, אז הם תמכו מאוד. הם תמכו, אבל כאילו כל הזמן אמרו לי, אז מתי הם מרוויחים מזה כסף? אז עד מתי תיסי בטיסות לואו קוסט ו... את עייפה, את כבר אימא, כי רק כשג'ון באמת נולדה לשאלתך, זאת הפעם הראשונה שאמרתי, די.
די.
אני עושה את זה. אין מצב שאני מגיעה לגיל 40, לגיל 50, ואני מספרת לילדות שלי שרציתי לעשות משהו נורא 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 ולשיר בפרסית, ולא היה לי את האומץ. אין סיכוי שבעולם. כמובן שתום, כפרה עליו, שהוא האור שלי, הוא...
אין דברים כאלו.
משהו. הוא אף פעם לא אמר לי, מה פתאום, או לא, אולי, גם אם עכשיו אני אומרת לו שאני רוצה לקחת אורקסטרה של מוזיקה פרסית לחלל, הוא יגיד לי, זה יקרה. תמיד.
כי הוא אומן בעצמו, אני חושב. כן. זה הזמן להגיד שהוא היה פה בפרק, סיפרתי לך. אני תמיד אומר, יש, א', גם את, מאוד, יש אורחים שבאים לפה, את יודעת, עם כל הלב, ועם כל, ואתה מרגיש את זה, והפרק איתו... שעסק בין היתר גם באמת במשפחה שלו מהעוטף. זה פרק שעד היום ממשיך לקבל עליו תגובות.
כל הזמן מדברים עליו, כן.
הוא משהו. באמת אומן. כמה התחקיר הזה בתוך המוזיקה, בתוך באמת ההבנה של מה זה נשים שקולן לא נשמע, מה זה עושה לך, ללירז?
קודם כל, נהיה לי חם.
ככה.
תראה, המאבק הזה של לדבר את החופש הנשי, הוא בא מהבית, הוא בא מהברידים, הוא בא מה-DNA. עוד הרבה לפני המהפכה באיראן, נשים באיראן ובכלל בתרבות הן עצורות. אותי לא עצרו ואמרו לי, אל תעשי או כן תעשי. זה היה לי ברור מראש איך אני מורה להתנהג.
שאף אחד גם לא יעצור אותי.
בדיוק. ולאיזה תבנית נכנסתי ואיך אני יוצאת ממנה. איך אני שוברת את החומות שלי. האג'נדה שלי וגם כל הטקסטים שלי הם שירי מחאה, אבל הם שירי מחאה בטוב. מה הכוונה? שאני התחלתי לעקוב אחרי קבוצות של נשים, כבר לפני, עוד שהייתי בטהר אנג'לס, עוד לפני שהיה אינסטגרם. אתה יודע, זה לא היה, לא יכולתי לעקוב אחרי איראניות. זה היה כזה, היו קופצים לי בגוגל, היו קופצות לי בגוגל כתבות על מחאות חיג'אב. והייתי נכנסת, והייתי קוראת, והייתי ממש כאילו, היו קבוצות מאוד קטנות של נשים, בעיקר צעירות, שסובבו בטהרן, מסירות את החיג'אב כאות מחאה, אבל עם מוזיקה. עם ריקוד, עם שמחה, בתחנות רכבת, בתחנות אוטובוס, מול המשטרה. כאילו, המחאה הייתה, היא נעשתה בצורה של...
אומנות ותרבות.
של ג'וי, גם.
ג'וי והפינס, כן.
איזשהו משהו כזה פתוח לב, ואמרתי, וואלה, כאילו, הן מה זה מגניבות?
וגיבורות.
וגיבורות, ולא קורבניות של שום דבר. הן לא מקרבנות את עצמן דרך המחאה.
אפילו השפת גוף שלך עכשיו שאת מדברת אותם?
כן.
צריכה להיות כזאת, כאילו. אז
הם ממש, אני נדבקתי באנרגיה הזאת.
בטוח.
ואני מעריצה אותן. עכשיו, את האלבום הראשון הוצאתי, והוצאתי, אני חייבת להגיד, די בשבילי. כי השירים שבחרתי לשמוע ואספתי מהחנויות בטהרנג'לס, מסתבר שהם היו 70s, פסיכדלים, מוזיקה פסיכדלית איראנית של שנות ה-70, בעיקר של נשים, של המצב הפורץ באיראן, שהעלה להם איזה, על הכל איזה משהו כזה...
צעקה.
כן, שזה לא מה שהכרתי מהבית. מהבית אני מכירה שירות, שירים של...
יותר 50, עם, יותר עגולים.
50, 60, עם, נשים ששורות, חמודות, פרוקדות ככה, כאילו... לא, היה שם רוק אנד רול, היה שם פסיכדליה. נטרפתי, נטרקתי. כאילו, תחשוב שאני עומדת בחנות וינילים של איזה פרסי מבוגר, שעוד שנייה עושה סייל על כל ה... עוד שנייה עושה סייל על כל החנות. בא לי כאילו, מה, מי את? ואני אומרת לו, תשמיע לי את זה, תשמיע לי את זה, את זה, את זה. בדיעבד בחרתי זמרות עם מחאה בתוך הקול שלהן. ואז הבנתי ש... אני רוצה לקחת את השירים שלהן ולעשות קאברים עם ביטים אלקטרונים, לקח לי באמת עשור למסור גם את המפיק שיעשה את זה. האלבום השני, אחרי שהאלבום הראשון כבר הופץ באיראן בדרך מחתרתית...
שמה קורה לך אגב כשאת רואה סרטונים של המוזיקה שלך?
מיינד בלואין, כאילו לא, לא, לא מאמינה שזה קורה. דרך אגב, אני אף פעם לא מאמינה, גם עכשיו שאמרת לי דברים שעשיתי, אמרתי, נכון.
ראיתי אותך ככה מתי לספק.
כן, זה אני עשיתי, זה אין... אתה לא, אני לא מתהלכת ואומרת, עשיתי והייתי.
זה מה שיפה, אבל...
זה כאילו לא, לא יכולה להגיד שאני לא מבסוטה על עצמי וזה לא מספיק. אני מבסוטה על עצמי, אבל זה לא מספיק. כאילו, אני תמיד, יש לי...
זה מה שבעיניי הופך אומן לאומן. צלי צרפתי היה פה, שאת יודעת, חצה כבר את גיל ה-80, האיש היקר הזה, ואתה מקריא לו, אתה מספר לו על דברים שהוא עשה, והוא לא, הוא לא, הוא עדיין לא מבין, כאילו, שזה הוא.
יש משהו נורא תמים במקצוע שלנו, שהוא, אם מאבדים אותו,
נכון.
במודעים אליו יותר מדי, אז מאבדים את זה.
הקסם הולך.
כן, אז יש משהו תמים, הנה, עכשיו התבטלו לי מלא 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 הופעות, וחזרה לי הופעה אחת נורא גדולה, הכי גדולה בגרמניה, של פסטיבל שקוראים לו פיוז'ן, ואמרתי, תודה, איזה כיף, תודה. ואז אמרו לי, קיבלת במה המרכזית, ואני, תודה, תודה, תודה. מול כמה אנשים אני מופיעה? 15,000 איש, ואני כזה, אוקיי, 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 אוקיי. ואז אני שוכחת מזה. ואז אני מגיעה, אני אגיעה לבמה, אני נשבעת לך, כאילו, אני, לפעמים אומרים לי, יש לך פה 30,000, פה 10,000, פה. ואז אני מגיעה, ואני כזה, רואה שיש פארק ריק, כי מתחלפות שם הופעות, אני צריכה לכנס את כולם, ולהשאיר אותם מההתחלה ועד הסוף שעה וחצי בעניין שלי, כאילו, ואני, תמיד יש התקף חרדה, כזה, איך אני אעניין אותם שעה וחצי, כי אם הם הלכו, הלך עליי, והמנהל של הפסטיבל יגיד שאני גרועה, ואז אני כזה, תהי נוכחת. אני נשבעת לך, צחי, שברגעי C, בעיקר שאני שרה את שירי המחאה וכולם רוקדים, הם לא מבינים מילה בפרסית, אני מסבירה ממש מעט, אבל הם מתחברים.
לתדר ולמה שאת מביאה. ואני רואה,
אני נשבעת לך, המון שואלים אותי אם אני על משהו כשאני בהופעות, מה אני לוקחת, מה זה האנרגיה הזאת? אני נשבעת לך שאני רואה את הרוח. אני רואה את הרוח, אני רואה אנשים באוויר. וזה מה שגם נותן לי את הכוח להמשיך את מה שאני עושה, כי זה הרי לא נורמלי לעזוב את הילדות, לנסוע ולחזור ולהיות ולטטו וטטיטטה. אני לפעמים מתעוררת בבתי מלון ואני אומר, איפה אני? באיזה מדינה? אני רק שנייה. אוקיי, אני בפינלנד, אוקיי, אני כזה. יש תקופות כאילו כל כך עמוסות, שאני גם בכאב לב גדול אומרת, מה אני עושה? אני רוצה להיות בבית.
יש עדיין את האימא שקרואה בין...
כל הזמן.
כל הזמן?
כל הזמן. ואני חושבת שכל אישה, זה לא משנה אם עובדת בארץ או בחול, כל אישה שיושבת, נמצאת פיזית, במקום אחר שהוא לא ליד הילדים שלה, יש אשמה אינסופית. הפתרון, או נגיד התיקון לזה, כי אני לא חושבת שאשמה זה משהו שיכול לעבור, ככה אני מצאתי בתוך עצמי, זה פשוט להבין שאם אני נוכחת בתוך האשמה, ואם אני נוכחת באמת אבל, באמת כשאני בבית, אבל נוכחת, אז איכשהו טיפה מתאזן, תמיד תהיה אשמה, אבל אני חוזרת, תמיד יש יום חופש לי ולבנות, אני לא נוסעת לי יותר משבועיים, וגם אם אני נוסעת לשבועיים, זה גג. יכולים להציע לי לוח ענקי של הופעות, ואני לא אעשה את זה אם המשפחה לא תבוא איתי לשלושה חודשים האלה של הטור. כאילו, אני מאוד מחוברת, אני גם, בוא, אני פרסייה, אני קונטרול גם בבית.
מצליחה להחזיק
את האוכל הזה, החוגים, להסיע, להחזיר, לבוא, זה הכל אנחנו עושים, אנחנו לא...
ברור לי.
אבל יש בזה יופי נורא נורא גדול, לראות את הפרופורציות שבדבר. בסופו של דבר, אני... עם מסר גם מאוד גדול לילדות שלי, בתוך המסר של המוזיקה שלי.
אני חושב על הילדה שאת, שהילדה הזאת שמקשימה, הילדה שידעה שהיא צריכה לעשות מוזיקה, הילדה שלקחה את הבית שלה וארזה את כל השורשים לתוך החלון ראווה, זה מי שאת, זה האסנס.
נכון.
ופתאום לצד ג'ון ונור, יש גם את לירז.
נכון.
לירז נז, הילדה.
נכון.
שכאילו היא עכשיו רגע גם לה מגיעה.
נכון. ובאמת הפרויקט הזה חיבר אותי ל- 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 לכל החיים שלי, לעבר, להווה ולעתיד. את האלבום השני שלי, נז, שזה אישה בפרסית, הקלטתי...
שעל זה רציתי לדבר איתך.
באמת, בטיפשות מאוד מאוד גדולה.
איך?
לא יודעת.
איסטנבול, אני...
לא יודעת.
ביקרתי שם, נסעתי עם...
הייתי טיפשה, צח.
רוצה להגיד אמיצה.
קודם כל כן, לא רק אני, גם אנשים שנכנסו לפרויקט הזה.
הפמליה שלך והאומנים שהגיעו בעצם מאיראן.
נכון. הצעתי לחברות שלי מאיראן לכתוב איתי תקליט. זה היה תקליט אחד שעשינו אונליין, והוא היה בחשאי. והוא גם היה מסוכן, אבל האלבום השלישי קיבל תפנית שקוראים לו רויה. הצעתי להן להיפגש פיזית איתי באולפן הקלטות באיסטנבול.
איסטנבול.
עכשיו, דיברתי עם איזשהו איש ביטחון, שככה מלווה אותי ואת הפרויקט. ודיברתי איתו כבר אחרי ההחלטה.
אני מדמיין את השיחה. כאילו, את כבר החלטת, עכשיו תאשר לי, תגיד לי שיהיה בסדר.
הוא לא אישר לי. ודיברתי איתו עכשיו בדיעבד, והוא הסביר לי למה הוא לא אישר לי. ומה שקרה, ישבתי איתו בחדר, ופשוט חטפתי את כיף חרדה. ממש.
מתסרטים שיכלו להתרחש.
מה? חשבתי לעצמי. איזה סטרס.
עכשיו תביני, אני באמת טיילתי עם שלושה חברים בטורקיה, בספטמבר אגב, חודש לפני השבעה באוקטובר, והיה שם משהו מאוד, עוד פעם, מאוד שורשי ומאוד ציורי, ואני אוהב לצלם, ואני אוהב, עברנו דרך כל מיני סמטאות והכל, ומצד שני יש, אתה מרגיש, אני ארדואן הכי מלחיץ אותי.
מלחיץ.
בעולם, נכון. באמת. אנשים אומרים לי, למה דווקא ממנו? כאילו,
אני
הוא מלחיץ אותי יותר מחמינאי, אני לא נעים להגיד.
קודם כל, הוא מלחיץ, והוא קרוב, והכל קרוב להתפוצץ.
ממש, ואז סיפרתי לאותם חברים, אמרתי להם, תקשיבו, כאילו, לא יודע מה איתכם, לירד שחי, הקליטה פה אלבום, והביאה עוד חברים וחברות מאיראן, וכאילו הכל עבר...
זה עבר כי באמת שכרנו חברת הפקה טורקית, שעבדה על זה שנה במלאכת מחשבת, המלונות, ההבטחה, אבל תראה, זה היה... במשחק יש תמיד את הסאבטקסט שהוא משהו פינת משהו. אז זה היה פחד פינת אושר. היה פחד אימה. אבל היה אושר נקי וטהור, כשעשרה ימים פשוט היינו באולפן תת-קרקעי והקלטנו את האלבום הזה.
וגם את פוגשת אותם פעם ראשונה,
נכון? שלא לומר שהם נכנסו, האיראניות המתוקות האלה, אחת בלונדינית, כאילו עם בקבוק בירה ביד וחולצה של מיקי מאוס, בלי החיג'אב, והשנייה כאילו, הם... אין כמונו.
כמונו.
אין ממש כמונו.
איזה משפט למרקר, אין כמונו.
אין כמונו, ואנחנו כמוהם, והם מצפים לאהבה שנחזיר להם, כי הם מאוד אוהבים אותנו. הם אנשים, אתה יודע, אני חושבת ש90% מהאוכלוסייה שם אוהבת אותנו. לא חושבת, אני בטוחה. דווקא שואלים אותי שאלה, את לא מקבלת הודעות נאצה, לא כועסים עלייך בהופעות, לא באים עוד לפני השבעה באוקטובר. ואני אומרת, לא, הודעות נאצה, אני מקבלת הרבה לפני השבעה באוקטובר, מאנשים שכועסים על זה שאני ישראלית, ומרימים דגלי פלסטין בהופעות שלי. מהצד האיראני, רק אהבה.
איזה מטורף.
איך אתה מסביר את זה?
אני עוד רגע, פתאום אני מדמיין אותך רגע בתוך כל הפסטיבלים הגדולים ולראות דגלי פלסטין, איך מתמודדים עם זה?
זה מפחיד. זה מפחיד מאוד, כי מאוד. אני מקבלת, איך שאני מגיעה למלון, אני מקבלת גם הודעות לוואטסאפ האישי שלי. וואי, אני חושפת פה דברים שלא חשפתי. זה מפחיד. זה מפחיד. וגם כשהסוכנים שלי מזהירים אותי ואומרים, BDS, במקום להופיע בחורף ובסב, אני מופיעה לא בפסטיבלים, מופיעה בווניוז, באולמות, mm-hmm. בתיאטראות, נקרא לזה הברבי של צרפת, כן. של ברלין, של מקומות מאוד 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 מדהימים, שם אני באמת רואה מי מגיע לראות אותי באופן אישי, מחכים עם הווינילים, אני חותמת, יו. כאילו יש באמת סימביוזה אמיתית של, של קהל בצורה מאוד אינטימית, קהלים של 700 עד 1,500 איש באולמות.
זה מטורף, כן. אבל מה שאת אומרת, זה באמת נשמע כך, כאילו פחד סלש חרדה פינת עושר.
כן, אז כשזה הופעות אינטימיות, אתה יכול לראות דגלי איראן ודגלי פלסטין, אתה אומר, איך מצד אחד מדינת אויב תומכת בי, ומצד שני רואים את את המינוס הזה שאני עם ישראל.
את כאילו, הנוכחות אתה, שלך, כאילו זה צובע אותך.
אהבה וכעס, כאילו, אהבה ושנאה. ואני מחברת, אני מדברת. יש לי דקה אחת שאני מדברת בהופעה, לא יותר.
זהו?
זהו. יש לי מונולוג על זן זנדגי עזדי, שזה Woman Life Freedom, עוד לפני ש... זה הפך להיות כזה, אתה יודע, הלוגו שנושא את מהפכת החיג'אב, אני מספרת למה ישראלית שרה בפרסית, מה התיקון, אנשים במשפחה, הסבתא שלי, ואנשים השתוקות באיראן, והרבה הרבה אנשים לא יודעים שבאיראן, עד היום לאישה אסור לשיר, זה דבר הזוי, ושלגברים אסור לשים, שישמעו, נשים שרות ברדיו, שזה משוגע. אני מדברת וזה מחבר. אני יכולה להגיד לך שהאירוע הכי קיצוני שהיה לי היה בברוז' בבלגיה, וביטלו לי את ההופעה מפעת BDS ואיומים.
בעודך שם כבר.
בעודי שם כבר, בטור של 14 הופעות רצופות, ו... דן, המנהל שלי ואני אמרנו, זה לא הגיוני, זה, הם לא יכולים, לא יכולים, אנשים קנו כרטיסים, הם רוצים לראות אותי, אני רוצה לראות אותם. אז כתבנו מכתב לראש העיר, והוא אמר, לא יקרה מצב שבעיר שלי יבטלו הופעה. לא יקרה כזה דבר. אז העבירו את זה לבניו קטן יותר, כדי שיוכלו להבטח את זה, ועדיין הסוכנים שלי באו ואמרו, יכול להיות שיציקו, ואני בחדר הלבשה, מתאפרת, ואני רואה מחוץ לחלון שלי, דגלים, ואני אומרת, יו, איזה חמודים, עוד פעם באו עם דגלי איראן, איזה מתוקי. אוקיי, זה דגלי פלסטין. לוקחת אוויר, מה עושים? מה עושים? פחד אימה, פחד.
וכבר אחרי שכתבת את המכתב, וכבר אחרי שכבר כן, את אומרת, יאללה.
כן, פחד. ואני מופיעה, ולקראת השירים האחרונים, אני רואה אישה, שמפשפשת בתיק שלה, ומחפשת משהו. היא מתקרבת לבמה, היא מניחה את התיק על הבמה, ואני מסתכלת על הלהקה, ומסתכלים עליי, ואני נסה לתפוס את העיניים של המאבטחים, ואני אומרת, היא הולכת להוציא איזה שוטגן,
אני
הולכת להרוג אותן.
אני בדופק עכשיו 300.
כן, היא הולכת להרוג אותן. והכל יהיה באשמתי. הכל בגלל שרציתי לשיר בפרסית. איך זה הגיוני?
והכתובת הייתה על הקיר, והזהירו אותי.
כן. ואני רואה אותה מפשפשת, וזה וזה, ואני מסיימת את השיר, ואני מסמנת למתופף, כאילו, לא להמשיך לשיר הבא, כי זה היה הדרן כזה. שירים קצביים, כולם רוקדים, גם משהו כזה, כאילו, הכל פסיכדלי. ואני אומרת לה, אני רואה שאת רוצה להגיד לי משהו, ואת רוצה להוציא משהו מהתיק. מה את רוצה להוציא מהתיק? אז היא מוציאה, ואני, אתה יודע, זה היה כאילו...
איזו מלכה, אימא, אני במתח.
הילדות שלי, מלא... הילדות שלי, ואני רואה שהיא מוציאה דגל פלסטין רקום בעבודת יד, ולי יש רגע בהופעה שאני מוציאה דגל איראן ענקי, שכתוב עליו Woman, Life, Freedom. כאילו, ואני רוקדת איתו, ואני מתכסה איתו, ואני עושה אותו חיג'אב, ואני מעיפה אותו, ואני... והיא מתחילה לעשות את אותו דבר עם...
עם הדגל של פלסטין.
ולנופף לעשות לי ככה, ואז אמרתי לה, תעלי לבמה, אני רוצה שתדברי, אבל לפני שאני נותנת לך את המיקרופון שלי, אני רוצה להגיד כמה מילים. כי הקהל היה בשוק, הקהל היה בשוק, הוא לא הבין מה קורה. ואז אמרתי לה, אף בן אדם לא אשם, ולא בחר איפה להיוולד. אני לא אשמה שאני מישראל. ואת לא אשמה שאת מפלסטין. אנחנו לא אויבות בגלל איפה שנולדנו. בואי נתחיל מזה. אוקיי?
וואי, זה רגע.
את שומעת מה אני אומרת לך? מה אני מספרת פה על אנשים באיראן? אני נלחמת עבור הזכויות של אנשים באיראן ובעולם. אני נלחמת גם עבורך. אני אחותך. אני לא נגדך, בגלל שנולדתי בישראל. את שומעת את האג'נדה שלי. קחי את המיקרופון. היא הייתה בשוק.
ניטרלת לה הכל.
היא הייתה בשוק, היא לא יודעה מה להגיד. והתחילה להגיד, אתם ואתם 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 ואתם, ואז קלטנו שהיא גם קצת, היא לא איתנו.
כן.
ואז אמרתי לה, אני אשמח לחבק אותך. ואז היא אמרה, אני יכולה לתת לך את הדגל מתנה? ואמרתי לה, כן, היא נתנה לי את הדגל, ויש לי איתי בבית את הדגל הפלסטין הרקום הזה.
וואו, איזה סיפור.
וירדה מהבמה, וכשירדנו, שזה כבר הייתה סוף ההופעה, הגיעה משטרה, כי כבר ראו שמישהו פה מנסה לחבל. והאנשים שעמדים בדגלים בחוץ, עדיין נופפו את הדגלים. והלכתי אליהם, והמשטרה אמרה לי, לא, 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 אמרתי, אני רוצה לדבר איתם. אני רוצה להסביר להם. בסוף, המחפופה עם הדגל אמרה לי, אני רוצה את האוברול שלך.
היי, רצת אחד.
אני נתתי לך את הדגל, תני לי את האוטפיט שלך.
טוב שהאוטפיט עלה טיפה יותר מאשר הדגל הרקום.
וואו.
כמה נגיד, אבל עכשיו, נגיד, מה שקורה בעולם, כי קרה משהו אחרי השבעה באוקטובר, גם אנחנו, את מספרת פה על הלייבל ועל 100 הופעות שבוטלו, זה לא מספר ש... צריך להגיד את זה שוב ושוב, כן. זה חתיכת, אני רוצה להגיד, שבר כלכלי ממש, ומקצועי ואומנותי. ממש. אני קראתי אותך מדברת על ארגוני אנשים בעולם, כמה הם לא התייצבו לידינו בעוד אנשים שלנו, וכל מה שהן עברו בשבי.
החטופות שלנו.
והחטופות העיקרות, ובכלל, כל נשות העוטף, והבנות של הנובה, שאלוהים יודע מה קרה להם באותם שעות רעות ואיומות. מה זה עושה לך, נגיד, אל מול ארגוני אנשים בעולם?
קודם כל, ישר יצאתי להתנדב, להתנדב, אתה יודע, זה המעט שיכול, מילה מוזרה, אבל כאילו להיות שותפה פעילה בכל מה שקשור לקולות של אנשים. ישראלית שחי בוושינגטון, שקוראים לה דניאל אופק, שאני מעריצה אותה, מאוד מהר פתחה עמותה וארגון שקוראים לו Me Too Unless You're a Jew. מדברת איתך על בילבורדים בניו יורק, עם מסר מאוד 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 ברור לארגוני אנשים בעולם. והיא הייתה חכמה, היא יצאה בטענה, אבל גם בחקירה. היא לא רק טוענת וטענות, למה ארגוני אנשים לא עוזרות לחטופות שלנו בשבי? או למה מרשים לנשים להישאר בשבי? היא אומרת, למה ארגוני אנשים? היא בודקת, למה ארגוני אנשים לא עושות כלום? והיא באמת בדקה. וראתה שרוב ראשות הארגונים הן מוסלמיות. ואז, אתה יודע, הגענו, הפיק של זה היה שהגענו לנאום בקונגרס. ישבתי ב-House of Lords, בבית הלורדים בלונדון, עם נאום שהכנתי מראש, עבדתי עליו שבועות מדם ליבנו.
אני בטוח.
בשדה, זאת הייתה פעם הראשונה שפגשתי בהתקף חרדה מאוד מאוד קשוח. אני חושב שאני הולכת למות. לא ידעתי שזה התקף חרדה, ישבתי עם הגוגל, התקף חרדה, בחילות, ראש מסתובב.
דופק מועץ, כל ה...
דופק, להקיא, הכל. כאילו, אמרתי, טוב, אני הולכת למות, יחשבו שיש לי אפילפסיה.
שאני מספר אבל כמה הגוף שלך היה בדריכות מהמשימה הזאת.
זה הוציא לי את כל הכאב של ה... אני יכולה להגיד, של הפרסייה הקדומה שלי, שבי. הפרסייה הקדומה שבי צרכה החוצה. וכשישבתי שם בבית הלורדים, מול הלורדים החמודים, עם החליפות
וה... כמו דמויות תפאורה מתוך סרט בריטי.
אז פשוט הבנתי, הבנתי את המבנה, אמרתי, יכולים להתלונן ולבקש עזרה ולצרוח לעזרה, אבל עד שמתוכנו לא תבוא עזרה, אף אחד לא יסתכל עלינו וירצה לעזור לנו. וכשמגיע אחר כך עיתונאי של הסן לשאול אותי אם זה באמת נכון שנשים נאנסו בשבי, אני מסתכלת עליו ואני אומרת לו, באמת נכון שאתה שואל אותי את השאלה הזאת. זה לא אמיתי. אז הבנתי. הבנתי וזה פתח המון המון מפגשים עם נשים מכל העולם. יש את פראון אונהנדרט, שזה ארגון הנשים הגדול בגרמניה, שהזמינו אותי לשיר ולנאום שם, יחד עם נשים מאוד אמיצות ופעילות. זה פתח איזשהו משהו מאוד טוב בשבילי, ככלי להעביר הלאה את המסר, לא רק של אנשים באיראן, של אנשים בפרט, ושל באותו זמן היו לנו שם חטופות.
כן.
ונפגשתי עם פלסטינאיות שבאו וקראו תגר באמצע הנאום שלי, וגם אותם הסלמתי. זאת אומרת, כל הזמן הרגשתי...
אבל את אומרת פה משהו ממש חשוב. התקשורת, הלדבר, הלייצר את הקשר הזה, כי אחרת זה לא יקרה, זה בסוף...
נכון.
זה כמו הפלסטינאית שעלתה לבמה.
כן.
בסוף, את יודעת, שינית לה משהו בטיימליין המחשבתי שלה.
כן. ברגע שבא מישהי... זה בסדר גמור להיות פרו-פלסטיין, by the way, כאילו, אני, מי שרוצה להיות בעד פלסטין, זכותו, הכל בסדר. הקרע נוצר שאתה נהיה אנטי משהו אחד ושופט אותו בלי לדעת
את כל התמונה,
את כל התמונה המלאה, מלמעלה, מקדימה, מאחורה, מהצדדים. ושהגיע אליי אחת הנועמות, ירדנית, ואמרה לי, אתם ואתם, ואתם, אמרתי לה, תראי, את חיית פעם בישראל, בפלסטין, בעזה.
את לא מכירה.
את, מה? כאילו, מאיפה את מדברת? הצעקה שלך היא צעקה כללית, וזה בסדר, אבל את לא יכולה באותה מידה לעשות את הקרע הזה של, של שנאה. גם, אני חייבת להגיד, וכואב לי להגיד את זה, אבל הלייבל שלי ויחסי ציבור שלי שרציתי להוציא את האלבום... האחרון שלי, אנרגי, שהקלטתי, בזמן הטילים, הבטחתי, תהיה מקצוענית, הייתי צריכה להגיש אותו בזמן מסוים, תוך כדי ילדות שלא הולכות למסגרות, תוך כדי אזעקות, נסיעה לאולפן, מתגלגלות באיילון, רק כדי להגיש את האלבום בזמן, ואני מגישה אותו בזמן, והם דוחים ודוחים ודוחים, ועושים לי מין כזה...
שרירים?
שרירים, וגם כאילו... עושים לי, יש לי חוזה חתום איתם, אבל הם עושים לי, יש עניין. הרגשתי שאני מציעה את עצמי אליהם, שוב, זה כאילו לא הגיוני. ואחרי המון המון שיחות, אמרתי להם, אוקיי, אני מבינה שאתם רוצים לדחות בגלל המלחמה והמצב, אבל מה אתם רוצים שאני אגיד? כי אני יודעת להתראיין, ואני אעמוד מול כל היחסי ציבור והמראיינים, ועוד יש לי הופעות באופק, זה היה עוד לפני שכאילו הצלחתי להציל נגיד 20% משנת 24. מה אתם רוצים? ואז הם אמרו, בתמים ובאמת מוחלטת, אנחנו רוצים שתכתבי על גבי הסושל מדיה, ceasefire now, free Palestine. אמרתי, אבל אני, קודם כל אני הכי פרו-פיס שיש, תסתכלו על הסושל מדיה שלי, אבל אני לא יכולה, בזמן שרוצחים את המשפחה שלי, ושחיילים ומילואים ניקים, הורים של הילדים שחברים והחברות שלנו, מגינים על המשפחה שלנו, בצבא, גם כשהם לא רוצים, כי הם חייבים, אני לא יכולה לבחור בכזה דבר, ולשים אותו על גבי הסושל מדיה שלי.
איזה חוצפה גם מצידם, שאני חושב...
הם לא הבינו.
כן, אני חושב שהם, עוד פעם, יש פה בורות, יש פה חוסר הבנה, אבל... מה שנקרא, מצאו עם מי להסתבך.
בדיוק, הם לא הבינו את ה... הם לא הבינו
את המצב המורכב הזה.
המצב המורכב הזה. ונפרדנו באותו יום לשלום.
ידידים.
כן.
מה לאחל לך?
וואו.
זה גם יום הולדת, אז בכלל.
מה לאחל לי? את האמת, את האמת?
רק את האמת. בכללים מרגיש לי שהייתה, היה לנו פה פרק...
ממש.
מלא אמת.
חוץ מבריאות כמובן לכולנו, שזה הדבר הכי 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 חשוב.
אמן.
לנסות, תוך כדי השנה וחצי הקשות האלה, להתחבר בחזרה לעצמנו. הארץ כאוטית, אנחנו כאוטים, זה נגע החברה. בכולנו, החברה, המשפחה, הזוגיות, הילדים, פשוט להתחבר, להתקלף שנייה מכל ה... לנסות להיות מחוברים, שאני אמשיך להיות מחוברת
לעצמי. איזה ברכה מהממת.
יו, לוואי, לוואי, ואני אצליח לא להיות מוסטת תוך כדי כל הכאוס, להיות בתוכו, אבל גם להיות מחוברת לעצמי.
נתת לי, מקרה זה שאתה שומע ברכה שמישהו אומר, ואמרתי, איזה יופי, זה...
זה כיף.
נחת רוח, אני מאחל לך ממש, והמשך יצירה, והמשך עבודה.
תודה.
ובכללי, אני חושב על זה, כאילו דיברת, והיו רגעים שאמרתי פה, אני ותום יכולים להיות חברי כנסת מצוינים, אבל אני לא, אני מעדיף אתכם באומנות, יוצרים, עושים,
וואו,
משחקים.
וואו, הלוואי שנמשיך להעביר גם אתה וגם אנחנו כולנו, את כל מי שיושב אצלך ומתראיין, את המסר להיות באמת שלנו, ולא לשפוט, לא את עצמנו ולא אף אחד אחר, פשוט להיות באמת שלנו.
גם וגם.
גם וגם.
מזל טוב, אהובת לבי.
תודה, כברה, איזה כיף.
איזה כיף.
מזל טוב גם לך, תודה.
עוד מעט, כן, יש עוד זמן.
תודה, צחי.
יום הולדת שמח, ימים טובים, אמן, על כולנו.
תודה, תודה, איזה כיף.